ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף נון זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל לקראת סוף נון וו עמוד ב', שש שורות מסוף נון וו עמוד ב'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו שומר אבידה, כשומר שכר או כשומר חינם. כידוע, שומר חינם הוא פטור על גניבה ועבידה, וכל שכן פטור על אונס. שומר שכר חייב אם נגנב או נאבד ממנו. וכאמור, אנחנו מדברים על מי שמצא עבידה, ולפני שמחזים אותו הוא שומר עליו. מה הגדר או הרמה או הגדר של שמירתו, האם הוא כשומר שכר או כשומר חינם. תחת הכותרת מבנה אנחנו משתמשים בפס כפול להבליט את השמות רבא ורב יוסף, הם חולקים בהנל. בהמשך נראה משולשים, זה הם מתחילים פה בסוף נון רב עמוד ב', והם גם יופיעו בשני כיוונים עם השפיץ למעלה, קושיות על רבא. ההפך יהיה קושיה על רב יוסף. הגמרא איתמר, שומר אבידה. רבא אמר כשומר חינם דמי. רב יוסף אמר כשומר שכר דמי. רבא אומר כשומר חינם דמי. מהי הנאה כמתי לה? איזו הנאה מגיע לידו של, של ההוא, השומר? שומר אבידה. אם אדם שומר ומקבל הנאה כמו שכר, אז הוא הופך אותו להיות שומר שכר. אבל סך הכל הבן אדם הזה מצא אבידה, שומר עליו, מה הנאה מגיע לידו, ולכן הוא שומר חינם. רב יוסף אמר כשומר שכר דמי. בהי הנאה דלא באיה למת ולא ריפתא לעניא, אבי כשומר שכר. יש הנאה, דהיינו בזמן שהוא מטפל באבידה הוא נקרא עוסק במצווה, הוא עוסק במצוות השבת אבידה, והעוסק במצווה פטור מן המצווה. ולכן אם באותם שעות שהוא מטפל באבידה בא על ידו אני ומבקש לחם, ריפתא לחם, הוא לא חייב, הוא חוסך לעצמו את שווי הלחם או הלחם עצמו, וממילא הוא כן נהנה מכך שהוא שומר אבידה. איקה דמפרשי אחי, רב יוסף אמר כשומר שכר דמי, פירוש שני, כיוון דרחמנה שעבדי בעל כורחי, הלכך כשומר שכר דמי. הסיבה שהוא מוגדר על איבא דרב יוסף כשומר שכר, כי הוא חייב בכך, הוא חייב לשמור על הוידה, ומאחר שהתורה מחייבת אותו, נראה לעניות דעתי זה עניין של שכר מצווה, וזה השכר. איתיבי רב יוסף לרבא. אגב, בתוך הסוגריים יש סימן שהוא מבשר על הבאות, שוב פעם מילה אחת שהיא אמורה להזכיר על מה ידובר, והסימן הוא החזירה לעולם השב חיה אמרת נשבר שכר. איתיבי רב יוסף לרבא. אנחנו ממשיכים לדף נון זיין עמוד א', והנה המילה הראשונה החזירה, זה המילה הראשונה בסימן שקראנו עכשיו. אז רב יוסף מעלה כקושיה על רבא, מוכיח את עמדתו שמדובר בשומר שכר. מה כתוב פה? החזירה למקום שיראנה. מי שמצא את האבידה הוא מחזיר את האבידה למקום שהבעלים יראו אותה, אינו חייב לטפל בה. נגנבה או עבדה, חייב באחריותה. מהי נגנבה או עבדה? לאו נגנבה מביתו של שומר העבדה ועבדה מביתו. מי חייב על גניבה ועבדה? זה מאפיין שומר שכר. אז הנה הוכחה כדעתו של רב יוסף וקושיה על רבה. לא, ממקום שהחזירה. לא מדובר שנגנבה או עבדה מרשות השומר העבדה, אלא נגנבה או עבדה ממקום שהחזירה. והשורת הגמרא, והקטני אינו חייב לטפל בה. אמרנו שאם הוא החזיר את זה למקום שהבעלים יהיו אותה, הוא לא חייב לטפל. אז למה שאם נגנבה או עבדה ממקום שהחזירה הוא חייב? הרי אינו חייב לטפל בה. אמר לי, הכה במאי עסקינן, כגון שהחזירה בצהריים. וטלתי קטני והכי קטני. וכאן יש לפרש את הנאמר, החזירה שחרית למקום שירענה, דשכיח דאי ונפק. הבעלים בשעות הבוקר שכיח שהם נכנסים ויוצאים, וחזי לה, והוא יראה את החפץ שלו, העבידה שהוחזר לו, הוא יראה אותו, אינו חייב לטפל בה. זהו, השומר העבידה הזאת הוא כבר נפטר מכל אחיות. שחזירה בצהריים למקום שירנה, הוא החזיר את העבידה באמצע היום, מקום שגלוי שהבעלים יכולים לראות. אבל מה מאפיין הצהריים? זה לא שכיח דאי ונפיק, לא רגיל שבאמצע היום, הרי הבן אדם נמצא רחוק בשדה, במקום עבודה שלו, הוא לא נכנס ויוצא לאותו מקום שהוא יחזיר אותו, למרות שהוא מקום שהוא ירענה. אני קורא עוד פעם, דלא שכיח דאי ונפיק, דלא חזי לה ונגנבה או עבדה, חייב באחריותה. הייתי אומר שמאחר שאנחנו באים הגנת רבה שאומר שהוא שומר חינם, מציאות כזאת שהוא מחזיר אותו בצהריים זה סוג של פשיעה מצד שומר העבדה, ולכן הוא חייב באחיותה. ATV, שוב פעם הוכחה לכיוון שומר שכר. לעולם הוא חייב עד שיחזירנה לרשותו. מהי לעולם? לאו אפילו מביתו, כלומר של השומר, שמע מינו כשומר שכר דמי, שחייב על גניבה. אמר לי, רבה עונה. מדובר פה בהחסרת עבידה של בעלי חיים. אז רבא אומר, מודינה לך בבעלי חיים, דכיוון דנקתי להו ניגרה, אלו פסיעות הליכה, דנקתי להו ניגרה ברייטה, ליצור החוצה, ברייטה זה החוצה. מאחר שבעל חי, אמרנו, אנחנו מדברים על בעל חי שהוא היה שנאבד, אז מה קרה? הוא יצא החוצה. בכזה אבידה באי נטירותה יתרתה. אנחנו נסתכל ברשי, כיוון דנקטיו נגרי ברייתה, כיוון שראה שמלומדות הן לצאת, באי נטירותה יתרתה. אפילו אבי שומר חינם חייב, אבל שומר אבידה דמטלטלי פטור מגניבה ואבידה. כאן הכיוון הוא מתפך, הוא ATV רבה לרב יוסף. רבה שבדעה ששומר עבידה שומר חינם, מקשה על רב יוסף שאומר שומר עבידה הוא שומר שכר. בפסוק כתוב, השב תשיבם, יש כפילות. השב אין לי אלא בביתו. גם רק תשימו לב שהשורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה. אנחנו מדברים על שבע שורות קושיה, ואחר כך יופיע תשובה ארוכה. אז עוד פעם, השב אין לי אלא בביתו, לגינתו ולחורבתו מניין, שניתן להשיב את האבדה, להניח אותו לגינה לחורבה של הבעלים שמניין, שזה בסדר, תלמד לומר, תשיבים מכל מקום. רש"י כותב, לגינתו ולחורבתו מניין, בסגילי למוצא בהשבתו לגינתן דבעלים, אז הכפילות מלמדת על כך. אבל יש לברר מהי לגינתו ולחורבתו. אילם לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת, אילו הם מקומות עם שמורים, אז היינו ביתו. זה כבר, זה כפילות ללא צורך, הרי אמרנו אין לי אלא ביתו. אז אם מדובר בגינה או חובה משתמרת, זה כבר אותו דבר. אלא פשיטה לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת, ובכל זאת זה בסדר, זה נקרא להחזיר. שמע מינה כשומר חינם דמי. וקושי על רב יוסף, כי רואים שהאחריות על אותו מחזיר עבדה הוא נקרא לזה אחריות מינימלית. אמר לי רב יוסף עונה, וכאן אמרנו תשובה ארוכה בערך 6-7 שורות. לעולם לגינתו המשתמרת ולחובתו המשתמרת, ובדקה שלך ניסינו להגיד את זה מקודם, אבל הקשינו, היינו ביתו, זה אותו דבר, אז למה יש צורך לפרט? כמשמלן, החידוש הוא דלא באינן דעת בעלים. שומר עבדה מחזיר, שם אותם באותם מקומות, לא צריך להודיע לבעלים. כדי רבי אלעזר, ואמר רבי אלעזר, הכל צריכים דעת בעלים חוץ מהשבת עבדה. מה זה הכל צריכים? אם אדם משל גנב, גזל משהו, זה לא מספיק שהגנב מחזיר את הגניבה למקומות האלו, הוא צריך להודיע לבעלים. אבל כשמדבר בהשבת עבדה, לא צריך דעת בעלים, שהרי ריתה בתורה השבות הרבה. ראינו הכפילות הזאת, השב תשיבים. רש"י, דיבור מתחיל, הכל צריכים דעת בעלים, גונה וגוזל, או אחד מארבע שומרים, לא שומר עבידה, שומר שהופקד בידו פריט לשמוע עליו, שהחזירו, הם החזירו לבעלים, צריך להודיעו לבעלים, ואם לא הודיעו, חייב המחזיר באחריותן. אנחנו חוזרים לגמרא, שוב קושיה. אמר לאביי לרב יוסף, ואת לא תסברה לשומר עבדה כשומר חינם דמי? ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בעבדה לשלם תשלומי כפל. אדם שהוא שומר, וכאן אנחנו מדברים על שומר עבדה, והוא טוען ונשבע על כך שהעבדה שהיה ברשותי נגנב, מתברר שהוא משקר, לשלם תשלומי כפל. רק נקדים ונאמר שתשלום כפל שאנחנו מטילים על שומר, זה בגלל שהוא טען טענה שהיה יכול לחסוך ממנו לשלם. אם אדם טוען משהו שבכל זאת הוא חייב, תתארו לעצמכם שומר חינם טוען שהוא פשע, אז בטענה הזאת הוא לא מנסה לחסוך מעצמו תשלום, הוא בעצם מודה שהוא חייב לשלם. שומר שכר, למשל, שהוא טוען נגנב ממני, זה לא טענה שהיה אמור לחסוך לו כסף, כי בלב הכי שומר שכר חייב על גניבה. אז אם רואים שמי שטוען נגנב, וכמובן, כפי שאמרנו, בשבועה ואחר כך מתברר שהוא שיקר, והוא משלם כפל, סימן שהתנה הזאת, אם הוא לא היה נתפס, היה חוסך ממנו לשלם. אז מי שהוא טוען תנת גנב בעבידה, כלומר הוא היה שומר על עבידה, והוא טוען, נגנב ממני, משלם תשלומי כפל, סימן שמדובר בשמירה ברמה של שומר חינם, כי עבידה זה טענה שהיה חוסך ממנו לשלם. והיא סלקא דאיתך, ממשיך הגמרא, שומר שכר, הוי אמר משלם תשלומי כפל, קל נא באי שלומי, הוא צריך לשלם את הקרן ולא יותר. וכי שומר שכר שטוען נגנב אינו חוסך לעצמו תשלום, אז מכאן רואים ששומר עבידה דינו כשומר חינם. אמר לי רב יוסף, שאומר ששומר עבידה הוא שומר שכר, הטענה פה שנגנב, מדובר בטענה שהיה כן יכול לחסוך ממנו תשלום. אז איפה נגנב בשומר שכר יכול להיות טענה שחוסך מעצמו תשלום? אך במה יסכין? גם שטוען טענת ליסטים מזוין. ליסטים מזוין, ליסטים שבא עם כלי נשק ולוקח גונב או גוזר בצורה כזאת, זה אונס מצד השומר, הוא נאנס, וטענת אונס פותר שומר שכר. שומר שכר לא חייב על אונס. אמר לי אביי, אומר, זה לא הסבר לכפל, ליסטין מזוין גזלן הוא, כפל שייך רק בגנב. יש הבדל בין גנב וגזלן. גנב הוא פוחד מבני אדם, הוא עושה את הכל בהיחווה. גזלן הוא לא פוחד מבני אדם. יש הבדל בסיסי ביניהם, ורק בגנב יש תשלום. כפל, ליסטין מזוין, הוא גזלן, לא גנב. אמר לי רב יוסף, עונה שאני אומר, ליסטין מזוין, כיוון דמיתמר מאנשי, בסופו של דבר הוא פוחד מאנשים, גנב הוא, ולכן הוא כן משלם כפר. ברצוני לדייק את עצמי, אמרנו שהוא פוחד מאנשים, זה נכון, אותו ליסטי מזוין, הוא בא, נכון, כלי זין, כדי לגנוב, אבל בסופו של דבר הוא בורח מפני אנשים, הוא פוחד, הוא מתחבא, מתמה הוא מתחבא מאנשים, ולכן הוא, זה תכונה של גנב, הוא משלם כפל. כעת, סימון חדש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, המעוניינים האלו קושיות על הניסיון להגדיר לסין מזוין, אבי אונס, כגנב, ובכך שומר שכר טוען, אחי בשקר ישלם כפל. אז אנחנו פותחים פה בקושיה על כך, ונראה עוד מעוין בשורות הראשונות, נגיד בשורה בערך עשירית מלמעלה בעמוד ב'. הגמרא שואלת, איתיבי, ואנחנו ממשיכים בעמוד ב', תשימו לב, קושיה ארוכה, חמש שורות. יש כאן מקור תנאי שהוא מופיע כאילו באמצע הדיון. רש"י אומר לא ידענה היכתניה. יש עוד דעות על כך, עוד הערות, אבל אנחנו נמשיך עם דבריו של רש"י וניכנס לתוך הדיון שבתוך הברייתא הזאת. כתוב, לא, אם אמרי בשומר חינם שכן משלם תשלומי כפל, תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל. אז אנחנו רואים, אבל אנחנו גם כתבנו את המשפט העיקרי, שומר שכר אינו משלם תשלומי כפל. ואיסר כדאיתך ליסטי מזוין גנב הוא, והוא גם אונס, ואנחנו יודעים ששומר שכר פטור על אונס, נמצא בשומר שכר משלם תשלומי כפל, איך? בתואן טענת ליסטים מזוין, זה טענה שהיה יכול לחסוך ממנו תשלום, ואם הוא טוען כך ונשבע על כך ושיקר, הוא משלם כפל, כפל, אני אמרתי מקודם, והסברנו את זה, שכפל הוא מראה שמדובר פה בטענה שהיה יכול לחסוך ממנו תשלום. ואם אתה אומר שליסטין מזוין הוא גנב, וגנב משלם כפל, זה מה שרב יוסף רצה לטעון, אז למה נאמר פה ששומר שכר לא מוצאים אצלו כפל? כן מוצאים לפי רב יוסף. אמר לי, רב יוסף עונה, הכי כמר. לא, אם אמרי בשומר חינם, שכן משלם תשלום הכפל בכל טענותיו, אצל שומר חינם, זה לא רק טענה של ליסטים מזוין, אלא כל טענות, אומר רש"י, בכל טענותיו, כלומר כל טענות שעל ידי גנב, בין מזוין, בין שאינו מזוין, דעה שומר חינם פטור בגניבה ועבדה, ילקח כשנמצא שקרן משלם כפר. זה המאפיין שומר חינם. זה נאמר אצל שומר חינם. תאמר בשומר שכר, אם נוכל להגיד אותו דבר, שאינו משלם תשלום כפר, אלא בטענת ליסטין מזוין. איטיבי, שוב פעם, אנחנו מקשים על תשובת רב יוסף, שרצה להגדיר ליסטין מזוין כגנב. איטיבי, אנחנו מביאים פה פסוק שמדבר על שואל, מי ששואל חפץ. תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה, ובתוך כדי הקושיה גם מופיעים פס כפול, הם באים להבליט שומר שכר ושואל. הפסוק אומר בשואל ונשבר או מת. אין לי אלא שבועה ומתה שהשואל חייב עליהם. גניבה ועבדה מניין שהשואל חייב ומגנב ממנו נאבד ממנו אותו פריט. אמרית קל וחומר ששואל חייב על גניבה ועבדה, אני יכול להגיע לכף דרך קל וחומר. ומה שומר שכר שפטר בו שבורה ומתה, אלו הם סוגים דוגמאות של אונס, שומר שכר פטור עליהם, ובכל זאת חייב בגניבה ועבדה. רואים שגניבה ועבדה יותר חמורים. שואל שחייב בשבורה ומתה, שואל שחייב אפילו על הדברים האלו, הם אפילו על אונס, אינו דין שחייב בגניבה ועבדה. וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. ואי סלקא דאיתך ליסטין מזוין גנב הוא, הוא מחייב כפל. עמי, למה אמרת כאן שהקו החומר הוא כזה חזק שאין עליו תשובה? אי אפשר לפרוך את הקו החומר. למה? למה עמי אין עליו תשובה? איקה למפרח? אפשר היה לפרוך את הקו החומר ככה. שאנחנו העמדנו את השואל כפשוט יותר מחמירים את השואל משומר שכר. אבל מי אומר כך? היה אפשר לפרוך ולומר, מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל בתואם טענת ליסטין מזוין? זה טענה שכפי שרב יוסף הסביר, זה סוג של טענת גניבה, ומי שמשקר על כך הוא ישלם כפל. זה קיים אפשרות כזאת לטעון טענת מזוין ופוטנציאל להיות פטור, ואם שיקר משלם כפל, זה דבר שלא נמצא אצל שואל. שואל לא יגיע לכפל. נגיד שואל טוען ליסטין מזוין, זה אונס, אבל שואל חייב על אונס, אז אצל שואל הוא ישלם רק קרן. אז למה אתה אומר שאצל שואל פשוט שהוא חייב בגניבה ועבדה מכך שרואים אצל שומר שכר כך? שומר שכר אולי דווקא אצלו חייב בגניבה ועבדה, הרי יש חומרה אצל שומר שכר שלא קיים אצל שואל. אמר לי, התשובה על כך, רב יוסף יכול לענות שבכל זאת שומר שכר היה יכול לטעון טענת ליסטין מזוין ויבוא לשלם כפל, ובכל זאת השואל יותר חמור, כסבר היי טענה קרנה ולא שבועה, החיוב לשלם את הקרן גם בלי שבועה עדיפה, הוא נחשב חומרה יותר מכפלה מתי ישלם כפל בשבועה, רק אם הוא נשבע. זה שאנשים נשבעים ומשקרים זה דבר נדיר, ולכן השואל נשאר יותר חמור, ואפשר להגיד את הקו החומר מה שאמרנו מקודם, וגם לסיים עם כך שזהו קו החומר שאין עליו תשובה. אני חוזר עוד פעם, זה שניסית לפרוך את הקו החומר ידי כך ששומר שכר קיים אצלו פוטנציאל לכפל, לא, זה לא נחשב חומה מול שואל, כי שואל חייב לשלם קרן גם בלי לשווה. אנחנו נסתכל ברשי, קרנה בלא שבועה עדיפה מכפלה בשבועה, שואל עדיף, הוא יותר חמור, שמתחייב בשבועה ומתה בלא שום שבועת שקר, משומר שכר שפתוע להן, הוא פתוע שבועה ומתה, ואף הפי שיש בשומר שכר כפל, בתואן טענת ניסים מזוין, אין זה חומר, זה לא נקרא חומרה, וכפל אינו בשומרים עד שהיא שווה לשקר שנגנבה ממנו, ואחר כך באו עדים שמגלים על השקר, מעידים על כך שהוא שיקר בפרק מרובה, בפרק שביעי של מסכתנו, ילקח כנסה משום שבועה הוא דקנסי רחמנה. כעת שאלה ארוכה כפי שמסומן, והשאלה היא למה מסייע לה, האם אנחנו יכולים להביא סיוע לרב יוסף שליסטין מזוין גנב ושומר שכר הטוען כך ושיקר ישלם כפל. הגמרא, למה מסייע לה, הסוחר פרה מחברו ונגנבה ואמר לו הרי אני משלם ואיני נשבע, ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לסוחר, מאחר שהסוחר שילם לבעלים במציאת הגנב, הכפל ישולם לסוחר. סבוע, יש כאן נקודת הנחה כרבי יהודה, שהמקור הזה הוא לפי שיטה לבידה, דמר סוחר כנושא שכר דמי. יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה איך להגדיר סוחר. לפי רבי יהודה דינו כשומר שכר, ומה זה אומר לנו? ששומר שכר חייב בגניבה וגם סוחר. הוא מדקתני, מה שלמדנו פה ציטוט, ואמר הריני משלם ואיני נשבע, הוא הסוחר מתנדב מה לשלם ולא להישבע. מכלל דאי באי פטלי נפשי בשבוע, זה אומר לנו שאם היה רוצה להישבע יכול להישבע על מה שהוא טוען, דהיינו נגנבה, ויהיה פטור מתשלום. היחידמי, איך זה שהוא יכול לפתור עצמו בטענת גניבה? הרי אנחנו יודעים שסוחר, אם הוא כמו שומר שכר, הוא לא היה פותר עצמו בטענת גניבה רגילה, הרי שומר שכר סלש סוחר חייבים. אז על מה מדובר פה? כגון דקטאין, טענת ליסטין מזוין וקטני, ובאותו הקשר כתוב, וגם זה ציטוט, ואחר כך נמצא גנב משלם תשלומי כפל לסוחר. איך כפל נכנס לתמונה? כי הטענה של ליסטין מזוין הוא כמו, נחשב כמו גנב. אנחנו יודעים שעל גניבה משלמים כפל. שמע מינה ליסטין מזוין גנב הוא, והנה סיוע. האם נוכל להגיד שיש מכאן סיוע לרב יוסף? הגמרא דוחה, אמרי, הסיוע היה מבוסס על כך שסוחר הוא כמו שומר שכר, אבל אנחנו כאן מתחילים דחיות, אין להוכיח דליסטי מזוין גנב ובר כפר. כאן אנחנו דחייה ראשונה, מי סבר כבידה לומר סוחר כנושא שכר דמי, מי אומר שסוחר כמו שומר שכר, דיינו כשיטת רבי יהודה. דילמה, כרבי מאיר סביר להתנה סובר כרבי מאיר דמר סוחר כשומר חינם, ושומר חינם הוא פטור בגניבה רגילה, ולא צריכים להגיע לליסים מזוין. אני קורא עוד פעם דלמק רבי מיוס ולדלמר שומר שכר כשומר חינם דמי. אז אין סיוע לרב יוסף, כי רב יוסף דיבר על שומר, על שומר שכר שטוען לסתים מזוין. אי בהתאמה אנחנו יכולים להעמיד את המקור שהתחיל פה את הלמסה להסוחר פרה כרב יהודה, אבל מה? כדי מחליף רבא ברבוע ותני סוחר כיצד משלם רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. זה שונה, זה החליף, זה ההפך ממה שהיינו רגילים. לפי הגישה הזאת רבי יהודה מעמיד סוחר כשומר חינם, וממילא הסיפור למעלה יכול להיות עליבד רבי יהודה, אבל הסוחר דינו כשומר חינם והגנב הוא גנב רגיל, ולא מדובר בליסטים מזוין. רבי זירא, הנה דחייה שלישית, אין להביא סיוע לרב יוסף, אמר אחא במאי עסקינא, וטוען טענה ליסטים מזוין, ונמצא ליסטים שאינו מזוין. הליסטים שאינו מזוין זה גנב רגיל, ונכון הטענה היה טענה שהיה יכול לפתור אותו מתשלום, אבל הכפל הוא לא בגלל שמדובר בליסטים מזוין, כי התברר שהיה ליסטים שאינו מזוין גנב רגיל שהוא בר כפל. ורק נוסיף שאם נמצא מזוין לא היה משלם כפל, משום גזלן הוא ואין כפל בגזלן, וזה מהות או תוכן דחיית רבי זירא לשיטת רב יוסף. נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית. לפני שנתקדם, שוב פעם נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה. אתם רואים צורת בית, שלבים בהבנת דברי רב בפירושו על המשנה דקטני נפלה לגינה ומשלמת מה שנהנית. הנקודות שנשמע: נחבטה, אוכלה. נראה עכשיו בגמרא. אמר רב, מה שכתוב במשנה שנפלה לגינה משלמת מה שנהנית בנחבטה, אבל אוכלה, אפילו מה שנהנית אינה משלמת. מה שתנא אומר שבעל הבהמה ישלם מה שנהנית, זה מדובר שהבהמה נחבטה, החבטה איך אומרים הוחלשה על ידי כך שהבהמה נפלה על צמחים, על פירות, ירקות שצמחו שם. זה הנאה בשביל בעל הבהמה שהיא לא לקטה מקרקע, זה מה שרשי אומר. נסתכל ביחד כעת ברשי, אמר רב, היידה קטן עם השני משלמת שנחבטה, כמר כשחבטה על התבועה שיקעתן בקרקע והפסידם, בזה שהבהמה נפלה עליהם זה הפסיד את התבועה, זה שקעה, התבועה שקעה בקרקע, כובד הבהמה, והיא נהנית, הבהמה נהנית מכך, ממילא בעל הבהמה נהנית, נהנה שלא לקטה מקרקע. עכשיו, אבל מה? זה, האם נאמר שאם הבהמה לא עניין שרק נשמרה מחבטה, אלא הבהמה אכלה, אבל אכלה, אפילו מה שנהנית, ממשיך הגמור בתמיהה, אפילו מה שנהנית אינה משלמת? למה רב לטעמי? דיום הרב היה לה שלא תאכל. אנחנו נסתכל ברשי, למה רב לטעמי? דיום גבי הכניס פירותיו לחצר חברו שלא ברשות. זה היה בפרק הקודם, בשור שנגח את הפרה, זה שם הפרק, ולמדנו, דקטני הוזכה בהם בהמה של בעל הבית, אם הבהמה של בעל הבית הוזכה מהפירות, חייב בעל הפירות. שבעל הפירות שהכניס את הפירות לשם, שלא ברשות. ואמר רב, כשהוחלקה בהן שנו, מה שאנחנו אומרים שחייב בעל הפירות, זה בגלל שהבהמה של בעל הבית הוחלק, נחלק על הפירות וניזוק. אבל אכלה והתריזה עם בהמת בעל הבית, אכלה את הפירות האלו ונהיה חולה, פטור המכניס. בעל הפירות פטור, למרות שהוא הכניס אותם שלא ברשות, דהווה לה שלא תאכל. הפרה של בעל הבית לא היה צריך לאכול את הפירות, היא לא הביאה את המחלה החולי על עצמה. והחנמי אמר בעל הבהמה בירידתה, בעל הבהמה שהבהמה נפלה על הגינה, הנוסה היא שהיא נפלה ובאכילתה היה לה שלא תאכל, ומה אני יכול לעשות? זה השאלה, האם נאמר שמה שדייקנו מדברי רב שכל התשלום הוא בגלל שנחבטה, אבל אם אכלה היא בעל הבהמה לא תשלם, כי כמו שלמדנו ברשי עכשיו, היה לה שלא תאכל, ומה אני יכול לעשות? אומר בעל הבהמה, הגמרא דוחה, אין להביא או אין לומר שזה רב לטעמי. נכון, רב אמר כפי שלמדנו ברשי במקרה של הכנסת פירות לרשות אחר שלא ברשות, ובעל בהמת בעל הבית אכלה אותם ונחלה. אמרי אחי השתא, איך אתה משווה את המקרה הזה שנפלה ואחר כך אכלה למקרה שהזכרנו ברשי, דהיינו לאל בפרק הקודם? אם עוד אמר רב חתם, מתי רב אומר היה לה שלא תאכל? היכה דאיציקה היא שהפרה של בעל הבית ניזוק, דמצי המלא מראי דפרי, בעל הפירות יכול, אותו בעל פירות שהכניס פירותיו שלא בשוד, יכול לטעון לא משלמנה, אני לא משלם לך מחלת הבהמה שלך, היה לה שלא תאכל, הבהמה שלך לא היה צריכה לאכול. לעזוקי אי אחריני דפטירה לשלומי, מי אמר? שימוש באותו רעיון, היה לא שאותו, שלא תאכל, לפתור בעל הבהמה מלשלם בזמן שהפרה עצמה, הבהמה עצמה, היא הזיקה אחרים. זה לא מקרה שנגיד היה לא שלא תאכל ולפתור בעל הבהמה. בעל הבהמה במקרה כזה שהוא הזיק אחרים, הוא הזיק את התבואה של בעל השדה, הוא חייב לשלם. אלא אנחנו מנסים להבין את דברי רב, ואנחנו ממשיכים לנון חטא מול א', לא מבעיה כמה. מה שרב אמר בנחפתה זה לא לשלול מקרה של אכילה, אלא מה? לא מבעיה אכלה תמשלם את מה שנהנית. זה פשוט שאם הבהמה נפלה לגינת חברו והיא אכלה, הבעל הבהמה תשלם על מה שהיא אכלה, מה שנהנית. אבל נחבטה, אימה, אולי במקרה כזה יש סברה לפתור בעל בעל הבהמה. אימה, אולי הוא יכול לטעון, תשמע, בהמה שלי ניצלה תודות לתבועה שלך, ואתה בגדר מבריח הרי מנכסי חברו הוא, ומה שנהנית נמי לא משלם. זה מין ציפייה מבן אדם להציל נכסי חברו, וזהו, זה לא תשלום. אז למה שבעל הבהמה ישלם לבעל השדה בזמן שבעל השדה תפקד כאילו מבריח ארי מנכסי חברו? אז שלא יהיה שום תשלום, אומרים תבוא עליך ברכה כל הכבוד, אבל שתקבל תשלום על כך לא. כמה שמלן רב מלמד שכן, שהוא בעל הבימה ישלם על התבועה, התשלום הוא מה שנהנית, מה שנהנית הבימה בזה שהיא לא נחפתה קשות על הקרקע. שאלה, הבימה החינמי, למה שלא לומר באמת פטור? הרי קיים מושג כזה, מבריח אני ארי מנכסי חברו. הגמרא עונה, תשובה ראשונה, מבריח ארי מנכסי חברו מדעתו הוא זה, בזמן שאותו מבריח יזם, הוא פעל, הוא יזם את ההצלה של נכסי חברו. היי, בעל השדה פה, לא, לאו מדעתו, הוא לא, איך אומרים, התנדב ששדהו ותבועתו יציל פרות שנופלות לתוכה. אז זה לא מדעתו. אם אדם פועל מדעתו, אפשר לומר שהוא מבטר ביודעין על פיצוי, על תשלום, אבל כאן זה לא היה. אינמי, עוד הבדל. מבריח ארי מנכסי חברו, במקרה כזה, נגיד את הדוגמה באופן מילולי. אדם הבריח ארי מלבוא ולפגוע בנכסי חברו. מה? אז הוא, נגיד, הוא הפחיד את הארי, הוא עשה משהו שהבריח את הארי, אבל לטלי בסדר, לא הפסיד כספים בפעולה הזאת. היי, הבעל השדה כאן, שנכון הציל נכסי חברו, הציל את הפרה מנזק חמור, יתלי פסידה, אבל גם הפסיד התבועה שלו ניזוקה, אז לכן מגיע לו פיצוי, ואין לטעון מבוי אחרים נכסי חברו. היכי נפל, המשנה דיברה על כך שנפלה לגינה, היכי נפל, רב כאן אמר שהוחלקה במימי רגליה, רבה אמר שדחפתה חברתה, בימה אחרת דחף את הבימה הזאת לגינה. מה זה אמר שדחפתה חברתה? והתוצאה מכך שבעל הבימה שנפל ישלם רק מה שנהנית, כל שכן הוחלטה במימי רגליה, שזה נקרא לזה אונס. כך אומר רשי, שהוחלטה במימי רגליה מיורשות הרבים לגינה, דאונסה דלא סלקה דעתי, וזה לא דבר שאמור לעלות על דעת הבעלים. ממשיך הגמרא, ומה דאמר שהנפילה הייתה שוחלקה במימי רגליה, ואז היא משלמת מה שנהנית, אבל דחפתה חברתה פשעה ומשלמת מה שזיקה. מה שזיקה זה תשלום יותר גבוה ממה שנהנית, זה פיצוי על הנזק, פיצוי גמור על הנזק. ולמה במקרה כזה בעל הבימה שנפלה ישלם את תשלום עלי? תראה מלא, כי בעל השדה יכול לטעון, נכון, איזו פרה אחרת דחף את הפרה שלך, אבל מה, היא באה אליך עבור אחד אחדה, היית צריך לשמור על על הליכה אחד אחרי השני, ולא להגיע למצב של צפיפות שאחד היה יכול לדחוף את השני לתוך הגינה. אז אתה פעלת ב רמה רשלני, פשע, ולכן תשלם מה שהזיקה ולא רק מה שנהנית. אמר רב כהנה, לא שנו שהתשלום הוא רק מה שנהנית, אלא באותה ארוגה, אותה ארוגה שהבהמה נפלה לתוכה, עבר מארוגה לארוגה. אבל אם הבהמה שנפלה התחילה ללכת מארוגה לארוגה ואכלה, משלמת מה שזיקה. כפי שאמרנו מקודם, זה תשלום יותר גבוה. רבי יוחנן אמר אפילו מהרוגה להרוגה, ואפילו כל היום כולו, הוא משלם רק מה שנהנית. עד שתצא ותחזור לדעת. ורק אז הבהמה, בעל הבהמה ישלם מה שזיקה. אמר הפאפה, לא תימה עד שתצא לדעת, שידוע בעלים שיצא ותחזור לדעת, הכוונה שלא נעל בפניה קרוי די בשמירה פחותה, אלא כיוון שיצא לדעת מאחר שהבעלים ידעו שהוא הבהמה שנפלה יצא מהשדה, אף פי שחזרה שלא לדעת. גם אם הבהמה חזרה שלא לדעת, כלומר גם אם הבעלים נעלו בפניה כראוי, הם לא ישלמו את המשנית אלא את הרף הגבוה. מי טיימה? המתירה מלא, בעל השדה יכול לטעון, כיוון די אלפא, מאחר שהבהמה שלך למדה כל אימת דמשתמת, כל פעם שהיא רק יכול לברוח, להשתמת, להתם ראתה, היא תלך לאותו מקום. אנחנו נסתכל ברש"י, אף אגב שחזרה שלא לדעת, ההשתה לא סגי לה בשמירה פחותה. דירה מלא, הבעל השדה טוען, כיוון די אלפא, מאחר שהבהמה שלך למדה מה זה לצאת מכוחות עצמה מהשדה, היא גם תחזור לשם. ולכן אם היא חזרה והבעלים סיפקו שמירה פחותה, הם בכל זאת הם ישלמו מה שהזיקה. עד כאן שיעורנו להיום.